כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.
השעה הבינלאומית והיום בעולם. מהומות בהונג קונג לציון 22 שנה להעברת הטריטוריה לידיים סיניות. התושבים מוחים נגד ניסיונה של בייג'ינג לחנוק את הדמוקרטיה. איראן חרגה מן הכמות המרבית של אורניום מועשר שהסכם הגרעין מתיר לה להחזיק בה, 300 קילוגרמים. זאת הפעם הראשונה שאיראן מודיעה על הפרת סעיף בהסכם מאז פרישתה החד צדדית של ארצות הברית. פקידים איראנים אומרים חמש המעצמות האחרות שחתומות על ההסכם כשלו בניסיונן להגן על איראן מן העיצומים האמריקנים.
I can say one step forward compared to the previous meetings we had, but it is still not enough.
ניסיונות האירופים טובים, אומר אבאס ערקצ'י, השליח לוינה, אבל אין בכך די.
טראמפ דתונגיה פאנמונג'ום סנגבונג יוצונג אויסאגה סיסאנגה צוניג'ין סונגאנבוטו.
כלי התקשורת בקוריאה הצפונית משבחים את הנשיא טראמפ בעקבות הפסגה בין הנשיא והשליט העליון. אחרי 30 שנה יפן חוזרת לצוד לוויתנים. אנחנו מרוצים ומתרגשים מאוד, מספר אחד הדייגים. וגם מצד הגאווה העולמי בניו יורק, 4 מיליון יצאו לרחובות.
Let's go New York! Let's go New York!
אומרים שמסע של אלפי מילים מתחיל בצד אחד, אז הנה הצעד הראשון במצעד הגאווה לשנת 2019. מסביבי מאות אלפי אנשים, החל מארגונים נוצריים וכלה וחברות ענק כמו גוגל, פייסבוק, ליפט ואחרים, שהגיעו לחגוג ולציין יום של שוויון.
אסף זלינגר ידווח. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת לובד, בביצוע הטכני חן עוז, כבר מתחילים. אנחנו פותחים בהונג קונג, שם התחדשו הלילה ההפגנות נגד הממשל, וגם עלו מדרגה. שלום לכתבת חדשות החוץ מיכל רשף.
שלום אירן.
המפגינים אפילו שברו את דלת בניין הרשות המחוקקת, ניסו
כן.
לפרוץ פנימה.
נכון.
בשעות האחרונות מאות אלפים גודשים את הרחובות. יום רגיש נפיץ מאוד שם בהונג קונג.
כן, נכון. אנחנו רק נעדכן שלפני זמן קצר נשמעה זקה בבניין הפרלמנט בהונג קונג, לאחר שמפגינים ככל הנראה מנסים כבר איזה שעתיים בערך להיכנס שם לבניין. אנחנו רואים עכשיו את התמונות בשידור ישיר משם. יש שם המולה, אפשר לומר זאת ככה. הבניין התפנה מיושבים, הזקה נשמעה שם. אני לא יודעת להגיד לך עדיין.
אפשר להניח שאין שם מחוקקים כבר בפנים אחרי שעתיים שלוש של
כנראה שלא, והפגנות. כנראה שלא, אבל בכל אופן הזירה שם עדיין שוקקת.
את יודעת מה, בואי נצרף
בחיה.
באמת את הקולות שמגיעים ממש משם מהזירה עכשיו, נתרשם ככה איך זה נשמע שם כרגע בהונג קונג מחוץ לבניין הפרלמנט.
כן. הנה.
כן, סוער, סוער מאוד.
כן, אז אני לא יודעת להגיד לך כרגע אם חלק מהמפגינים כבר נמצאים בבניין, הם שברו עוד קודם לכן את דלת הזכוכית, אבל המשטרה הצליחה למנוע מהם את הכניסה. כרגע המצב לא לגמרי ברור, אבל בהחלט איזושהי הסלמה בהפגנות שם. ונאמר איראן שבהונג קונג מציינים היום 22 שנים לחזרתו של השלטון הסיני בהונג קונג וכינון האוטונומיה המסוימת הזאת שם. זה קרה בשנת 1997. המפגינים היום מנצלים למעשה את המומנטום של ההפגנות נגד חוק ההסגרה לסין כדי לצאת לרחובות שוב ולהמשיך במחאה. המשטרה בינתיים מגיבה באמצעים לפיזור הפגנות. היו כמה מפגינים שהשתמשו היום בעגלה ובמוטות כדי לפרוץ לבניין הפרלמנט. הם הצליחו כאמור לשבור את דלת הזכוכית. בוא נשמע כיצד זה נשמע בשעות הבוקר המוקדמות אצלנו. כן, אז כך זה נשמע. עוד עדכון שממש התקבל עכשיו, איראן, הממשלה שם מגנה את האלימות הקיצונית, מעשה האלימות הקיצונית של מפגינים נגד המועצה המחוקקת. זה עדכון שהתקבל ממש עכשיו.
צריך להגיד שהוחלט על הקפאת החוק, נכון? בסופו של דבר, הקפאת החוק, אותו חוק הסגרה שהיה מאפשר להסגיר חשודים בפשעים לבייג'ינג. מה בעצם דורשים המפגינים עכשיו?
כן, אז צריך לומר שהיום היו באמת פחות מפגינים ממה שראינו בשבועות האחרונים, אולי באמת בגלל אותה הקפאה של החוק הזה וההתקפלות המסוימת של הממשלה, אבל רבים מהמפגינים עדיין דורשים את ראשה של קרי לאם, דורשים ממנה להתפטר, היא ראש הרשות המחוקקת שם, הם דורשים לגנוז את החוק לחלוטין, לא רק להשעות אותו, והנה דברים שאמרה לילה לאם במהלך טקס לציון העברת המנדט, שצריך לומר נערך בתוך מבנה סגור, בניגוד לפעמים הקודמות שבהן הוא נערך בחוץ, אולי מחשש מהמפגינים. הנה דברים שהיא אמרה.
בגוע, גן יוד פסן יסי, לינסי מן תומי צנפו ציגן, צנסן מאותון, תומי פנסן.
ההפגנות שאנו רואים בחודשים האחרונים גרמו למחלוקות בין הציבור לממשלה. זה גרם לי להבין שאני כפוליטיקאית צריכה להזכיר לעצמי את הצורך להבין נכון יותר את תחושות הציבור. אני מודעת לכך שלמרות כוונותינו הטובות עלינו להיות פתוחים ומכילים, על אף שעל הממשלה להבטיח יעילות מנהלתית, עדיין עלינו להקשיב בסבלנות. כך קרי לאם, וצריך לומר איראן שהפגנות פרו-דמוקרטיות מתרחשות בכל שנה בהונג קונג בתאריך הזה. עכשיו, כשרבים שם חשים שיש סכנה ממשית לדמוקרטיה ולאורך החיים שלהם שם, עם החוק הזה, חוק ההסגרה לסין, יש כמובן הפגנות גדולות הרבה יותר ממה שראינו בשנים האחרונות.
כן, והשאלה הגדולה היא, האם ומתי סין תחליט להתערב פה בתוך כל הסיפור הזה? בהחלט מותח, מיכל רשף, תודה.
תודה, אירן.
אנחנו עוברים עכשיו בשידור ישיר להונג קונג, להוד פיזם.
ערב טוב, אירן.
תושב הונג קונג. ננסה אולי לשמוע עוד קצת מהקולות שמגיעים משם בשידור ישיר, ואז תוכל לספר לנו, אנחנו שומעים המולה גדולה, הרבה מאוד בני אדם, וגם התמונות, אלפים, אולי אפילו מאות אלפים, אולי אפילו קרוב למיליון אזרחים שיצאו לרחוב למחות?
אכן, לפי הנתונים שאנחנו אני נאלצתי לשוב בחזרה.
זהו, אנחנו ביקשנו ממך לסכן את, לשים את נפשך בחפך וללכת עד למרכז העיר, אבל זה פשוט בלתי אפשרי, נכון?
בלתי אפשרי, זה פשוט הרכבות פשוט נעצרו וחסמו את ההגעה לתחנות שמאפשרות להגיע למרכז ההפגנה. ועל פי מה שאנחנו מבינים, שוב כמיליון אנשים הגיעו למרכז העיר, בתנאים מאוד קשים של 33 מעלות, שמש יוקדת, והמחאה שוב תופסת תאוצה, וזאת פעם שלישית, בפחות מחודש. והפעם יש להם סדרת דרישות שהן בעצם פועל יוצא של ההפגנות הקודמות. יש דרישה כמובן שכמו שכבר הוסבר שהחוק יוסר מסדר היום באופן מוחלט, ללא כל עוררין או שיג או שיח. הדבר השני זה להעמיד ועדת חקירה עצמאית ובלתי תלויה לגבי ההתנהלות של המשטרה בהפגנה של ה-12 ביוני, וביחד עם זאת לשחרר לאלתר את כל העצורים מההפגנה של אותו היום, ללא כל הרשאה. וכמובן שהדרישה שקרי לאם תתפטר היא עדיין תקפה, אבל אנחנו לא רואים שום צעד ממשי שזה הולך לקרות. מה גם שבנאום שהיא נשאה היום הבוקר והיא קוראת לשיח רחב, והיא תעשה מאמץ ניכר לעודד רב שיח בחברה הונג קונגית, ולהיות קשובה יותר לצרכים של האזרחים, אבל עוד פעם, מעט מאוד נעשה בנידון, מרגישים, התחושה היא שהיא מאוד מנוכרת, ומשהו נורא מעניין קרה השבוע, וזה פעם ראשונה שזה קרה ב-20 השנים האחרונות, 22 שנים האחרונות, זה ש רצועת חוף של 150 מטר גודרה והוגדרה כאזור של הצבא העממי, של ה-PLA.
אני חושב שאנחנו אפילו רואים את זה, רואים את זה בתמונות, זה קצת מחוץ לבניין המועצה המחוקקת, נכון? שם אזור מגודר?
זה בציר על רצועת החוף.
זה נראה היטב, כן, נראה היטב בתמונות, כן, בהחלט.
שזה באמת משהו קצת יוצא דופן, ושוב פעם, זה מעורר את אי האמון של האזרחים בקרי להם. ובכלל, ההנהגה בהונג קונג, שהיא מאוד פרו השלטון המרכזי.
אבל בסופו של דבר הסיפור הוא לא קרי להם, אלא מה תעשה בייג'ינג שצופה באירועים האלה, ואולי מתחילה קצת לחשוש שהציסה הזאת היא לא אירוע חד פעמי שאפשר להגדיר אותו כמחקר אנתרופולוגי דמוקרטי שמתרחש בגן החיות האנושי של הונג קונג, אלא משהו שעלול לזלוג גם לשטחה.
אז מאוד מעניין מה שאתה כרגע מבהיר. קרה משהו מאוד מעניין ב-G20. דבר ראשון, מארגני ההפגנות פה בהונג קונג יצאו לגיוס המונים וגייסו כמיליון דולר, כמעט מיליון דולר, על מנת להשיג עמודים שלמים בעיתונים בינלאומיים משמעותיים, כגון הניו יורק טיימס, הטיימס הלונדוני כמדומני, הסידני מורנינג הראלד, ועוד עיתונים מאוד מאוד מרכזיים בעולם, בה הם דורשים מהצבת תשומת הלב של מנהיגי העולם לדרישה של הונג קונג לחופש ולדמוקרטיה. מה גם שהם הגיעו, חלקם הגיעו ל-G20 באוסאקה, וכפי שאנחנו יודעים ממה שהציג דובר הממשלה היפני, הנושא כן נידון בין שינזו אבה לבין שי ג'י פינג.
טוב, אז בינתיים זה רק הולך ומסלים, איך זה ייגמר אף אחד לא יודע, אבל בהחלט אפשר להניח שהסינים לא יאפשרו לזה להמשיך להתנהל כך ללא שליטה, ואם הם לא יוכלו לסמוך כאן על הרשויות המקומיות של הונג קונג, יכול להיות שנראה כאן איזושהי התערבות בעתיד הנראה לעין. הוד פיזם, תושב הונג קונג, אנחנו ממשיכים להיות איתך בקשר, ותשמרו על עצמכם שם.
תודה.
השעה הבינלאומית, אתמול התחלנו כאן לדבר על משבר קצת מוזר שהולך ומתפתח לו בימים האחרונים, בין טורקיה ללוב, לא לוב כולה, אלא פלח מתוך לוב, הפלח הבנגזי. באנקרה מוסרים שכוחותיו של הגנרל חפטר ששולט בבנגזי שחררו את ששת הטורקים שנתפסו אתמול. טורקיה אימה שאם הם לא ישוחררו אז תהיה כאן הסלמה. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום ערן.
אז בוא שוב תסביר לנו מה קורה כאן באימות הזה, ומדוע אנקרה מסוכסכת עם השלטון בבנגזי ששולט בעצם בחצי לוב.
כן, אז קודם כל נעשה סדר במפת האינטרסים. הכוחות של חפטר נתמכים על ידי מצרים, איחוד האמירויות, רוסיה, מצרים ואיחוד האמירויות, מדינות שממש לא חובבות את טורקיה, ולמעשה עוינות לכל התפיסה של האחים המוסלמים, כל האג'נדה הזאת שטורקיה תומכת בה, כל השלוחות שטורקיה תומכת בה באזור, ואילו ממשלת הפיוס בטריפולי, בבירה של לוב, היא נתמכת גם בידי קטר וגם בידי טורקיה, וזה יוצר איזשהו עימות באמת חזיתי בימים האחרונים בין הכוחות של חפטר, הגנרל הזה שכמו שציינת השתלט על פלח משמעותי מאוד מלוב, בעיקר במזרח המדינה, והוא למעשה בימים האחרונים מעלה את הרף, אחרי שבעקבות ההפסדים בשטח לכוחות של ממשלת הפיוס הלאומית, באזור שנמצא דרומית לטריפולי 100 קילומטר, הוא מאיים באמת לפגוע בכל אינטרס טורקי ברחבי המדינה, מתוך ההנחה שטורקיה מסייעת בשטח לאותם כוחות חמושים, והוא ממש לא אוהב את זה. ביממה האחרונה מה שקרה זה שהתברר ששישה טורקים נתפסו על ידי כוחותיו של חפטר במזרח לוב. הטורקים ממש כמובן לא אהבו את זה, הם איימו להגיב בחריפות ובהסלמה משמעותית אם הם לא ישחררו, וכנראה שחפטר למרות כל האיומים שלו הוא לא רצה...
התקפל.
כן, התקפל, סוג של צפירת הרגעה, אבל אני לא חושב שזה באמת יחזיק הרבה מאוד זמן, כי כמו שאנחנו רואים את מה שקורה בלוב, זה שכוחותיו של חפטר נחושים לכבוש את הבירה טריפולי, שנמצאת כאמור בידי כוחות ממשלת הפיוס הלאומית, שגם מוכרת על ידי האום, הם זנחו למעשה את המסלול הפוליטי, את המסע ומתן, ואנחנו רואים איך הם מנסים להציג את זה, גם הכוחות של חפטר, כמלחמה נגד הטרור, נגד הטרוריסטים, ולכן כרגע אין שום מקום להידברות, וכך נשמע אתמול למשל הדובר של כוחותיו של חפטר, אחמד אל-מסמרי, בריאיון לרשת סקי ניוז בשפה הערבית, שמקום מושבה הוא באיחוד האמירויות, זאת שתומכת בחפטר, הנה.
אנחנו جاهزون ومستعدون لكل الاحتمالات القادمه. نحن في معركه حقيقيه مع تركيا على الارض. تركيا حتى الليله البارحه قامت
كان زي احمد المسماري الدوبر של הכוחות הצבא הלאומי, הכוחות של הגנרל חפטר, שומע, אנחנו ערוכים לכל האפשרויות, אנחנו נמצאים במערכה אמיתית עם טורקיה בשטח. סתם למשל הוא אומר, אתמול הנחית מזלטים טורקיים בעיר מסרטה כדי לעזור לארגונים החמושים. אז תראה רן, אולי מבחינה טקטית משבר העצורים הטורקים נפטר, אבל בהחלט נראה שעוד ממש לא נאמרה המילה האחרונה באימות הזה בין חפטר לבין נשיא טורקיה ארדואן, שכמו שאפשר לראות בוחש בכל פינה אפשרית באזור בניסיון להעמיק את השפעתה של אנקרה ולתמוך באבני חסותה. רק אתמול אגב טענו כוחותיו של חפטר שהם השמידו מלה טורקי בנמל מטיגה באזור טריפולי, ללמדנו שהמתיחות הזאת אולי התפוגגה מעט, אבל ממש לא הולכת לשום מקום.
ואם ננסה רגע להבין באמת את מפת האינטרסים והאינטרס של ארדואן כאן, אנחנו, כשאנחנו מתבוננים במפה, אנחנו רואים שלמעשה טורקיה, כדי לזכות במוצא אל מערב הים התיכון, חייבת לעבור דרך שטחן הימי כמעט של יוון או של לוב, באמת של בנגזי, כך שטורקיה מבחינתה חוששת משתי המדינות האלה כשהן מדינות לא ידידותיות באופן מיוחד.
בהחלט, וטורקיה, תראה, צריך להגיד שאנחנו רואים פה באמת בחישה אזורית, כי תראה כמה מדינות אנחנו ציינו שבוחשות במה שקורה בלוב, וזה רק על קצה המזלג.
רק אנחנו לא.
נכון, ולך תדע, טורקיה, קטר, מצרים, איחוד האמירויות, רוסיה, גם ארצות הברית, יש שם המון המון מאגרי נפט, המון נמלי נפט, כלומר, יש שם המון אינטרסים, ומדינה שנמצאת בכאוס, אז מן הסתם יש הרבה גורמים אזורים שרוצים למשוך, כמובן שיש גם את הסיפור של האירופים, שרוצים איכשהו, אתה יודע, למנוע את, הייתי אומר, את ההגירה באמצעות הסירות, שאנחנו ראינו כבר מה זה עושה לאירופה, ולכן יש פה מפגש והתנגשות בין המון המון אינטרסים, שכל מעצמה לוקחת לה איזשהו פרוקסי בשטח, ופשוט תומכת בו, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות באזור, ולוב זה רק אחת מהמדינות האלה.
רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
לפחות 5 בני אדם נהרגו אתמול במהלך הפגנת ענק שהתקיימה בבירת סודן חרטום. מנהיגי האופוזיציה וארגוני העובדים הודיעו כי ימשיכו להפגין עד שישיגו צדק להרוגי ההפגנה שהתרחשה בתחילת חודש יוני, ועד שהמועצה הצבאית תעביר את מסורות השלטון לידי האזרחים. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
עשרות אלפים השתתפו אתמול בהפגנה בחרטום נגד המועצה הצבאית. אלפים רבים חזרו וקראו למועצה הצבאית להעביר את השלטון לאזרחים מיד. נמאס להם מהמסע ומתן עם הצבא ונמאס להם מהדחיות. ההפגנות בחרטום החלו בחודש דצמבר בשנה שעברה והביאו להדחתו של הרודן עומר אל-בשיר. אבל גם לאחר הדחתו לא פסקו ההפגנות. בשלושה ביוני נערכה שוב הפגנת ענק קרוב לארמון הנשיאות. הצבא הגיב אז בחריפות והתאמת עם המפגינים. יריות נורו, כ-130 מפגינים נהרגו. גם אתמול לא עברה ההפגנה בשקט. חיילים ירו רימוני גז וכנראה גם ירו אש חיה באוויר. המפגינים מצידם קראו קריאות גנאי לעבר החיילים. בשלב מסוים נסוג אחד מכלי הרכב המשוריינים של הצבא, מה שהביא לקריאות שמחה מצד המפגינים ברחוב. על פי כמה מקורות, 5 בני אדם נהרגו אתמול. מקורות אחרים ציינו 7 הרוגים. הצבא ביצע שורה של מעצרים בשבת לקראת ההפגנה וגם פרסם אזהרות. מנהיגי המפגינים הזהירו את הצבא לבל יחזור על אירועי 3 ביוני. הם גם הודיעו שימשיכו להפגין כל עוד האחראים בצבא למה שקרה אז לא יובאו לדין. התגובה הנוקשה של הצבא למפגינים אתמול איננה מבשרת טובות. אתיופיה מנסה כבר שבועות אחדים לתווך בין הצדדים לקראת העברה של השלטון לידי האזרחים. בינתיים לא נראה שהעברה הזו צפויה בקרוב. הצבא מתעקש שהמועצה הצבאית היא שלב מעבר לקראת בחירות חופשיות. מבחינת האזרחים, המועצה הצבאית היא פשוט דיקטטורה צבאית שהחליפה את הדיקטטורה של עומר אל-בשיר. ועם זה, הם אינם מוכנים להשלים. כאן רינה בסיסט.
אז בחירות לפרלמנט האירופי היו, עכשיו מנסים לגבש קואליציה ולנסות בעצם להרכיב את הממשלה של האיחוד האירופי, הנציבות, ויש חילוקי דעות קשים במינויים הללו. ראשי גוש הימין הגדול והחשוב ביותר במועצה ובפרלמנט האירופיים מאשימים את קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל בהריסת ההסכם על המינויים לתפקידים הראשיים שגובש לקראת הפסגה בבריסל. פרטים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
פסגת מנהיגי 28 מדינות האיחוד החלה אמש ברגל שמאל, באיחור של 3 שעות, ומיד נשמעו קולות האומרים שהפסגה לא הוכנה כהלכה. לאחר הניסיון הכושל הראשון לפני כ10 ימים למנות את 5 הבכירים האירופיים, ראשי הנציבות והמועצה, ראשי הפרלמנט והבנק המרכזי וראש הדיפלומטיה האירופית, הייתה תקווה להגיע להסכמה בפסגה הנוכחית. בהגעתו אתמול לבריסל נשמע נשיא צרפת אמנואל מקרון נחוש ובטוח. ברצוני לצאת מההתייעצות הזאת עם תשובות על הצוות החדש הזה, אתן את הקריטריונים הראשיים להרכבת הצוות, מיומנות, וכאן אפשר להזכיר שמות אחדים כמו מישל ברניה, מרגרט וסטגר, פרנס טימרמנס. דבר שני, איזון גיאוגרפי ומגדרי, טען נשיא צרפת בפתח הישיבה. פריז דרשה שלפחות לשניים מחמשת התפקידים ימונו נשים ושיהיה בהם ייצוג למדינות מזרח אירופה. אך המשימה הייתה קשה למדי, ב6 בבוקר לאחר סדרה של התייעצויות אישיות של מנהיגי המדינות עם ראש המועצה האירופית דונלד טוסק, התברר שאין הסכמה על המועמדים, מלבד אולי מועמד אחד, הסוציאל דמוקרט ההולנדי פרנס טימרמנס, לתפקיד ראש הנציבות האירופית. השיחות נכנסו למבוא סתום בעיקר על 2 תפקידי מפתח, ראש המועצה האירופית ותפקיד שר החוץ. בהיעדר הסכמה הבוקר הוצע לדחות את ההחלטה עד המושב השני של הפרלמנט האירופי ב-15 ביולי. הדבר נוגד לגמרי לציפיותיהם של 2 המנהיגים הראשיים באיחוד, אנגלה מרקל ואמנואל מקרון, שרצו בכל מחיר לסיים את עניין המינויים הלילה. אך חברי הכוח הפוליטי הראשי במועצה ובפרלמנט, מפלגת העם האירופית, פסלו כבר בתחילת הכינוס אמש את ההסכם שקנצלרית גרמניה אישרה בעת פסגת G20 באוסקה בסוף השבוע האחרון. זאת הפעם הראשונה שהכוח הפוליטי שלה באיחוד מתקומם בגלוי נגד ההסכם שגיבשה. הסיבה לכך, דחיית דרישתה של מפלגת העם למנות את נציגיה לראשות הפרלמנט והמועצה. הסוציאל דמוקרטים אכן תמכו בבקשה הזאת, אך הליברלים לא היו מוכנים לקבל אותה, ומרקל נאלצה להבטיח להם בשולי הפסגה באוסקה את תפקיד ראש המועצה האירופית. הזעם של גוש הימין לא איחר להתגלות. חברי מפלגת העם האירופית טענו שמרקל הרסה לחלוטין את ההסכם שנרקם. ראש ממשלת אירלנד לאו ורדקר, המשתייך למפלגת העם האירופית, אישר שאיש מחברי המפלגה לא קיבל את אשר סוכם באוסקה. זאת הסיבה שהפסגה הלילה בבריסל הסתיימה בלא כלום, שהרי בלי קולות גוש הימין, הגוש הגדול ביותר במועצה ובפרלמנט האירופיים, לא יהיה שם רוב דרוש לשום מינוי.
עכשיו ירושלים על ראש שמחתנו, אחרי 150 שנה בלי רחוב על שם ירושלים, נחנכה אתמול כיכר ירושלים בפריז במעמד ראש העיר משה ליאון וראשת עיריית פריז, והיו גם מי שהפגינו נגד האירוע הזה. דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
כיכר ירושלים בפריז נחנכה במעמד ראש עיריית ירושלים משה ליאון, ראשת עיריית פריז אן הידלגו, שגרירת ישראל בצרפת ושגרירה החדש של צרפת בישראל, חברי פרלמנט ומועצת העיר, ראשי הקהילה היהודית, נציגי הדתות הקתולית והפרוטסטנטית, אך בהיעדר נציג מוסלמי, מאות מפגינים פלסטינאים ופרו-פלסטינאים שהורחקו על ידי המשטרה, הפגינו נגד הטקס ושרו שירי דת מוסלמים לכבודה של ירושלים. לאחר שתחילה הצביעו כל סיעות העירייה בעד מתן שם ירושלים לכיכר, חזרו בהן חלק מהן מחשש כי בכך תינתן הכרה לריבונותה של ישראל בעיר, אך ראשת העיר החליטה ליישם את ההחלטה המקורית. בהודעה לעיתונות ניסתה עם זאת העירייה לנתק את מתן שם הכיכר מהמרכז היהודי המוקם בה. הכיכר נמצאת ברובע ה-17 בצפון מערב העיר ליד מבנה מרכז יהדות אירופה שיחנך בעוד כמה חודשים. הרחוב שנשא פעם את שם ירושלים בפריז נסגר עוד בשנות ה-80 של המאה ה-19 במסגרת עבודות הבינוי באי דה לה סיטה. משה ליון עמד בדבריו על הדמיון בין ירושלים ופריז כשתי ערים שהטביעו את חותמן על העולם והדגיש כי עיני כל הדתות נשואות לירושלים שהיא בירתו הנצחית של העם היהודי.
אתה רואה כמה קהל יהודי הגיע מרחבי צרפת ופריז כדי לברך על הקמת הכיכר הזו, ובהחלט זו גאווה גדולה.
יש גם מפגינים ויש היבט פוליטי לעניין.
טוב, אנחנו רגילים, אתה יודע, זה לא הפגנה היחידה שיש, אבל בכל זאת אני חושב שזאת החלטה אמיצה של ראשת עיריית פריז שהיא קראה לכיכר בשם כיכר ירושלים. זה הרבה הודות לכל אנשי הקהילה היהודית כאן. מדובר פה על הישג רב שנים שמנסים לקרוא למקום כיכר ירושלים, והנה הצלחנו, ברוך השם.
ראשת העיר הידלגו ציינה כי הכיכר סמוכה לשדרה שנקראה לאחרונה על שמם של הילדים היהודים שנרצחו בפיגוע בבית הספר בטולוז. היא עמדה על מרכזיותה ועל עושרה הרוחני של העיר ועל הקשרים שפריז מקיימת איתה, כמו עם ערים נוספות כמו תל אביב, יריחו ורמלה. בסוף הטקס שרו הנוכחים, רובם ככולם אנשי הקהילה היהודית, את התקווה ואת המנון צרפת, המרסייז. כאן גדעון קוץ מפריז.
השעה הבינלאומית, יפן החלה בצד לוויתנים מסחרי אחרי 30 שנה של הפסקה. אנחנו אומרים שלום לשירה הרצנו. פעילה ודוברת ארגון אנימלס, מה קרה כאן? מדוע יפן מחדשת את הצייד הזה שמקובל נגיד על מעט מאוד מדינות בעולם? רק יפן ונורווגיה אולי שתי מדינות שצדות לוויתנים, נכון?
זה נכון, בעצם כבר עשרות שנים יש איזושהי הסכמה בעולם שצריך להניח לוויתנים. יפן החליטה לפרוש מהוועדה להגנה, ועדת הלוויתנים הבינלאומית, כעבור 30 שנה, אבל כן חשוב לציין שמצד אחד זה מאוד מכעיס, זה מאוד מקומם, האמירה הבוטה הזאת של אנחנו נצוד אותם לטעמים מסחריים. חשוב להבין יחד עם זאת שגם במהלך העשורים האלה, יפן המשיכה לצוד לוויתנים, תחת כסות של מטרות מחקר. שבשנים האלה היא הרגה בין, יש הערכות של בין 200-1200 לוויתנים כל שנה, זה לא היה ברור עד הסוף, והיא עשתה את זה גם בעיקר באזור של, אנטארקטיקה.
כשאנחנו כלומר, מדברים על 200-1200 לוויתנים בשנה, קצת אולי תמונה על אוכלוסיית לוויתנים בעולם, באזור הספציפי הזה, עד כמה זה באמת משפיע על הדמוגרפיה הלוויתנית?
אז בדיוק, דווקא עכשיו כשהחליטה לפרוש, בעקבות ההפחתה של הצייד, אוכלוסיית הלוויתנים הצליחה קצת להשתקם. יפן בחרה עכשיו באופן ספציפי גם לתת רישיונות צייד למינים, לשלושה מינים, שניים מהם לא נמצאים כבר בסכנת הכחדה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו כמובן לא תומכים בשום צייד של בעלי חיים, אבל כן היה פה איזושהי חשיבה, כנראה טקטיקת מבחינתה, יכול להיות שדווקא יש איזשהו, זאת אומרת, אם לראות את האור בקצה המנהרה של ההחלטה הזאת, שהצייד יתרחש רק במים הטריטוריאליים ושל כמות אולי קטנה יותר של לוויתנים ממה שהיא צדה במהלך כל שנה במהלך ה-30 שנה האלה, זה אולי הנחמה.
למה צד לוויתנים הוא כל כך חשוב ליפנים, בתרבות היפנית? למה כל כך קשה לעקור את ההרגל המגונה הזה מהתרבות היפנית?
מתייחסים לזה כעניין תרבותי, כחלק מהתרבות שלהם, למרות שעד מלחמת העולם לא היה כל כך בצד של לוויתנים, זה התחיל דווקא באותה תקופה, כשהם חיפשו באמת בעלי חיים שנמצאים קרוב יותר אליהם. וקל לנו לצקצק מהזווית שלנו, כל הקהילה הגלובלית מסתכלת וזועמת על כך. חשוב לציין שיש בעיה גלובלית של המתה של החיים בים. יש תחזיות מאוד קשות שעונות תוך 30 שנה לא יהיו דגים בים, די אגרסיבי מצמצם באופן דרמטי את אוכלוסיית הדגים. אומרת, זה לא רק לוויתנים, ואת זה חשוב לזכור, דווקא בעיניים המערביות שלנו שאוהבות לצקצק לפעמים על תרבויות אחרות, גם אנחנו פוגעים קשות באוכלוסייה הימית, גם אנחנו צריכים לעשות חושבים.
במה ספרי לנו קצת כיצד אנחנו, הישראלים, פוגעים בתרבות הימית?
בעצם זה שאנחנו אוכלים בעלי חיים ימיים, אנחנו תורמים להכחדה שלהם.
כן, אבל את יודעת, לאכול, אפשר כמובן להחליט שמדובר בצעד לא מוסרי לאכול בעלי חיים, אבל זה גם טבעי בסופו של דבר שבני אדם אוכלים בעלי חיים.
כן, על זה בטוח אפשר לדבר. אנחנו כמובן מקדמים הפסקה של אכילה של בעלי חיים מטעמים הומניים. מה שחשוב להבין שהיום אנחנו כבר מדברים ממש על סכנה בשבילנו. לפני כמה חודשים יצא דוח מאוד חמור של האום שאומר שאנחנו מכחידים את בעלי החיים באופן שעלול לפגוע בנו. אם אנחנו מדברים רק על האוכלוסייה הימית, מדדים את החסיות של עוד, דיברנו על 30 שנה, כבר 29 שנים, לא ישעיו חיים בים, זה משפיע אלינו. הרשתות הענקיות שבים, הורסות בתי גידול, חלק גדול מהפלסטיק שיש בים, אנשים מאוד מתעסקים היום בקשים שהם שמשתמשים בהם, וזה חשוב, מאוד חשוב מה שאנחנו עושים. יש כל הפלסטיק שבים הוא רשתות רפאים שנשארו שם, שפוגעות בעלי חיים. אנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו כנשרדים, אבל אנחנו חלק מאיזושהי סיטואציה אקולוגית, שבה ככל שאנחנו נמשיך להשמיד בעלי החיים, יש ממש סכנה בשבילנו. דוח מאוד חמור של האום אומר את זה, זה לא אנחנו. היינו חושבים שזה ירעיש את כל העולם, שזה יתפוס כותרות ראשיות, אבל איכשהו קל לנו להתעסק יותר בעניינים היומיומיים, ולא לחשוב על העולם שאנחנו משאים לילדים שלנו.
שירה הרצנו, פעילה ודוברת ארגון אנימלס, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה.
ושלום למירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם.
שלום, שלום, ערן.
וחובבת יפן מושבעת. תגידי, אולי תנסי להסביר לנו למה היפנים כל כך אוהבים לאכול לוויתנים.
תראה, זה באמת קצת כמו שהגשש אמרו פעם, דייג אוהב דגים, אם הוא אוהב דגים, למה הוא דאג אותם? יפן זאת ארץ של ים, זאת אומרת, עיקר המזון שלה בא מהים, ומבחינתם זה חלק בלתי נפרד מההוויה שלהם. ואני חושבת שהעובדה שבמשך כמה שנים היה רק מה שנקרא צייד פיראטי, זה כבר היה הישג של היפנים, וראו כנראה שאולי עדיף לעשות את זה בצורה מסודרת ולפקח על זה, כי זה קורה ואי אפשר להפסיק את זה, ואני בספק אם יוכלו להפסיק את זה בשנים הקרובות. אז יכול להיות שעדיף שזה יעשה בצורה הזאת, עם כל הכאב על כך שהלוויתנים גם הם בסכנת הכחדה.
כשמסתובבים ביפן, מסתובבים בטוקיו, יש מנות לוויתנים בתפריטים?
בהחלט יש, שלא לדבר על כך שאחד הפסלים האהובים ביותר ביפן, בוונו, במרכז הגן היפה ביותר ביפן עם המוזיאונים, הוא פסל ענק של לוויתן שכולם מכל העולם באים, מבוגרים וילדים, לראות אותו, כך שהם באמת דייג אוהב דגים, הם באמת אוהבים את הלוויתנים, אבל הצייד, ויש לקוות שיהיה מוגבל ומפוקח, הוא חלק מהאהבה הזאת לצערנו.
בואי נעבור,
כמה שזה יישמע משונה לנו.
בואי נעבור לעניין אחר שעליו רצינו לדבר היום, הבינה המלאכותית שעכשיו צריכה להתאים את עצמה אלינו, או שאולי אנחנו אלה שצריכים להתאים את עצמנו אליה, ומה עושים כשסירי לא מבינה אותנו? תערוכה חדשה, פרי מחקר שנעשה בניו יורק על הקשר בינינו לבין השפה הטכנולוגית החדשה, מוצגת בימים אלה במשכן לאומנים בהרצליה.
אז המחקר הוא של בחור ישראלי, של ליאור זלמנסון, ואני חייבת לומר שאני, שכל כך פוחדת מטכנולוגיה, ממש לא רציתי לבוא לראות את התערוכה הזאת, אבל כשנכנסתי ועמדה מולי אישה מקסימה, שאחרי רגע הבנתי שהיא לא אמיתית, והתחילה לדבר אליי, יש בזה קסם. נזכיר שיש כבר בשדות התעופה את אלקסה, את אותה אישה שעוזרת לך, והיא בעצם בינה מלאכותית. המחקר של ליאור הוא מעניין, כי אני לא יודעת אם קרה לך, כשאתה מדבר לפעמים, אומר משהו לסירי, אותה אישה של אפל, אותה בינה מלאכותית של אפל, והיא לא מבינה אותך. ואתה מנסה בצורה אחרת, או לפשט את מה שתגיד לה, והיא עונה לך על איזה מסעדה, אתה בכלל שאלת על סרט. אז ליאור בעצם חכה את הנושא של מה קורה לשפה. והסיפור מעניין, כי הוא הגיע למחקר שנעשה כשהייתה האימפריה הבריטית הגדולה באמצע המאה ה-20, מילון שהיה מילון של 850 מילים, בשביל שהאוכלוסיות, אתה יודע, באפריקה, בכל הקולוניות, יוכלו להבין אנגלית, יוכלו להשתמש באנגלית. הוא הגיע למסקנה שזה בעצם מה שיקרה לנו עם הבינה המלאכותית.
או במילים אחרות, המחאות על השפה הולכת ומתרדדת.
נכון מאוד, זאת באמת השאלה המעניינת, בוא נשמע.
ביקשתי שיקליטו במבטא שלהם, באנגלית המיוחדת שלהם, את 850 המילים האלה, ופשוט נתתי לאלגוריתמים של גוגל להקשיב ולראות מה הם מזהים, מה הם מבינים מזה. ומסתבר שעבור לא מעט מילים שנאמרות ונהגות שלא במבטא הבריטי או האמריקאי, הם פשוט מפשלים.
למשל?
למשל הנושא הזה של hour and hour, שלנו או שעה, here and here. שנה או כאן. אלה מילים שזה לא מפתיע אותנו שבאמת קשה מאוד לעשות את ההבדל בדקות אם אתה לא דובר אנגלית של המלכה.
זאת אומרת, סירי לא יכולה להבין הכל.
היא מבינה לפעמים מקונטקסט, אבל הרבה פעמים היא פשוט לא מצליחה להבין. והרבה פעמים השיח שלנו עם סירי הוא לנסות להגיד שוב ושוב ושוב את המשפט. ומה אנחנו עושים כשאנחנו אומרים שוב ושוב? אנחנו לאט לאט מרדדים את השפה, מדברים יותר קצר, מדברים מילה אחר מילה, ופשוט משתמשים בפחות מילים, בפחות אוצר של מילים.
טוב, אז אפשר לקוות שהטכנולוגיה תשתפר, או לחילופין שהמבטא שלנו ישתפר, ואולי סירי תעזור לנו לשפר דווקא את המבטא שלנו.
תראה, בעצם התערוכה, והוא מסתכל עליה אגב בכמה היבטים, אומרת שלא רק שהטכנולוגיה צריכה להתאים את עצמה אלינו, אנחנו נצטרך להתאים את עצמנו גם אליה, שזה it's shocking, אבל זו עובדה, עוד עבודה, עוד מיצג מהמם שהוא מציג שם, הוא לקח משהו שעושים היום בפייסבוק. פייסבוק פיתחה אלגוריתם לעיוורים. הרי עיוור יכול לראות בברייל, כן, מה כתוב בפייסבוק, אבל הוא לא יכול לראות תמונה. ואז האלגוריתם, למשל, ומה שליאור עשה, הוא לקח צילומים היסטוריים, למשל רצח קנדי, אז מה כותב לו הפייסבוק? Two people, crowd and a car, כן, שני אנשים, קהל ואוטו. ואז בתוך מין הולוגרמה כזאת, ליאור אסף כל מיני תמונות, למשל שני ילדים, זאת אומרת קבוצה של ילדים עומדת על יד שני נהגי מרוץ ומכונית. ומה אומר לו הפייסבוק? Two people, car and a crowd. וזה כמובן משעשע. מצד שני זה מראה לך שעדיין לטכנולוגיות, גם עם כל האלגוריתמים שכל החברות האלה מאוד מעניין אותם לפתח, כי הן רוצות להיות נגישות. ליאור בעצם עוסק, או המחקר שלו התחיל בנגישות לבעלי מוגבלויות, לכל הדברים האלה, הטכנולוגיות שאנחנו משתמשים, אבל עדיין הדרך ארוכה, ואולי זה בשורה אופטימית לאנשים כמוני, אולי לא יהיה לי תחליף, אולי גם לך לא יהיה
אולי
תחליף.
לא, את יודעת, כי כבר יש קריינים אוטומטיים שמסוגלים לעשות את מה שאנחנו ברדיו עושים. השאלה אם יש, אם יהיו מאזינים או צרכנים מגישים שלא התבלבלו אף פעם בשמות או
נכון, זאת השאלה, ואגב המילון שהוא מרכיב לאותה אישה, לאותה
כי גם זה חלק מהקסם של השידור. למשל.
בוודאי. אז אחד הדברים שלמשל אומרת לנו האישה הזאת שעומדת בתערוכה, שלמשל אם שואלים אותך what is your name, אז פעם היו מלמדים אותנו לענות תשובות מלאות, אם אתה זוכר מבית ספר. My name is Aaron. My name is Mir. לא. היום אתה עונה Aaron, מירי, כי אחרת היא לא תבין אותך. אז באמת זאת תערוכה מרתקת שמראה באמת איך העולם סביבנו משתנה, אבל כאמור איך אנחנו נצטרך להשתנות, ובאיזשהו מקום באמת יהיה לנו תחליף, אבל יש לקוות שלא לגמרי עד הסוף, ועדיין המכונות האלה והטכנולוגיות יצטרכו אותנו בשביל לשפר אותן.
ואיפה באומנות, מירי, מתי אנחנו נוכל ליהנות אולי מפיקאסו, הבינה המלאכותית הראשון, והאם יהיה לזה איזושהי משמעות לאומנות של בינה מלאכותית?
בהחלט כן, זה כבר קיים בעולם, והדבר הזה מתפתח יותר ויותר, אבל אתה יודע מה הסוד של הדברים האלה? שלא אומרים לך שעשתה זאת בינה מלאכותית, שאומרים לך זה ציור של פיקאסו, ואתה אומר פיקאסו, אז אני אשלם מיליונים. ברגע שאתה יודע שזה טכנולוגי ולא יד האומן, אז זה לא עובד. וזה באמת הדבר המעניין.
אז אחת משתיים, או שלא צריך להתרשם כל כך מאומנים, או שאפשר להתחיל להתרשם גם קצת מכוחה ויכולתה של בינה מלאכותית, כסוג של extension, כסוג של תוספת ליכולת האנושית לפתח דברים חדשים.
לטעמי בהחלט כן, אבל אני חושבת שהתערוכה המרתקת הזאת מראה שהאדם יצטרך עוד להתאמץ, כל החוקרים וכל אלה שפותרים את הבעיות עבור פייסבוק, גוגל, אפל, כל אלה, יצטרכו לאורך השנים כנראה כל הזמן לעבוד בשביל לפתח, לשפר את המכונות הללו. אז בוא נאמר, יש עתיד למי שעוסק בתחום הזה, על פי התערוכה במשכן לאומנים של ליאור זלמנסון, בטוח שאלה אנשים שתהיה להם הרבה מאוד עבודה עדיין בהמשך.
אומנות ובינה מלאכותית, מירי קרימולובסקי, תודה.
תודה לך.
רבבות צעדו אתמול במצעד הגאווה העולמי שהשנה ערכה העיר ניו יורק. זהו אחד המצעדים הגדולים ביותר בהיסטוריה של הקהילה הגאה בכל העולם. השנה היה המצעד בסימן 50 שנה לאירועי סטון וול שמייצגים את תחילתה של המהפכה בזכויות של הקהילה הגאה בארצות הברית ובעולם כולו. כתבנו בניו יורק אסף זלינגר יצא לרחובות והביא את הקולות.
של אלפי מילים מתחיל בצד אחד, אז הנה, הצד הראשון במצעד הגאווה לשנת 2019. מסביבי מאות אלפי אנשים, החל מארגונים נוצריים וכלה וחברות ענק כמו גוגל, פייסבוק, ליפט ואחרים שהגיעו לחגוג ולציין יום של שוויון.
למעלה מ-4 מיליון בני אדם הגיעו אמש לחגוג את מצעד הגאווה בניו יורק. השנה נערך המצעד בסימן 50 שנה לאירועי הסטון וול, בר הקהילה הגאה ברחוב קריסטופר בעיר, שהיווה מקלט לאוכלוסייה שבאותה עת נרדפה על ידי הרשויות. מה שהחל בלבנה שנזרקה על שוטרים נמשך בלילות של פרעות מצידה של קהילה שהחליטה שנמאס לה מרדיפה.
From the very first day it was we're going to take back our identity. We're no longer going to allow society to label us. We'll be out loud and proud and in your face.
All of the struggle was the right thing to do.
מרק סגל ווינסנט מגרף היו שם כשהשוטרים פרצו לבר בפעם המי יודע כמה. היום, תחת בניינים מחוסי קשתות, עם רוח גבית מצד נבחרי ציבור והקהל הרחב בעיר, הם מרגישים שהמאבק לא היה לחינם. לצד דור המייסדים, יש גם את מי שלהם זה המצעד הראשון.
My mom has really been there for me, and she's really supportive, and she offered to take me here.
אלכסיס הגיע עם אמא שלה לצעוד.
To me personally, it means being proud of where I am, being able to accept myself and others.
This event is so important to me because it really shows representation for the youth, and it breeds that good feeling inside for the youth to really be inspired to be themselves.
סאם ואבי מאמינים שאירועים כאלה מסייעים לצעירים לגלות את עצמם. ובחזרה למצעד, נדמה שכמעט ואין חברה שלא מיוצגת, מאיפור, בנקים, קרנות, פנסיה ועד לענקית התכשיטים טיפניז ובית המחירות מייסיז. 50 שנה אחרי, האם מסחור הרס את המחאה, אנ נורת'רופ ורובין סקוט מאמינות שכן.
It all makes me cringe because it's so obvious. It's so predatory.
I think they are making money off of my community. They are not necessarily supporting my community.
מצד המחאה כבר נהפך מזמן לקרנבל די נורמטיבי, למרות שהמאבק לחלוטין עדיין לא תם. מניו יורק, אסף זלינגר.
עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרת הלובד ואורית שולץ, הטכנאים חן עוז ושימון דוקרקר, אני רן סיקואל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז תוכלו לשמוע אותנו בדף הפודקאסטים של כאן, חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי באתר או בכל אפליקציית הסקטים, ותוכלו לקבל אותנו ישירות ובלי פרסומות לנייד. המשך יום מצוין.
כאן עוד להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.